אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש ועדת המשנה לבנקאות, חבר הכנסת רון כץ, יש עתיד, מה שלומך?
יכול להיות יותר טוב בימים האלה, אבל ברמה האישית בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר, דואג כמו כל עם ישראל, ואני רוצה שתרגיע אותי.
כנראה שאני לא הכתובת הנכונה בשביל להרגיע מישהו, להפך, אני לא ישן בלילות עם מה שקורה כרגע במדינת ישראל, מההשלכות של החקיקה ההרסנית הזאת על הכלכלה, על היחסים הבינלאומיים של המדינה, על הביטחון של המדינה, ולא פחות חשוב על הלכידות שלנו במדינת ישראל.
אני מבין שהם מתכוננים להעביר את פסקת ההתגברות ממש לפני שנייה ושלישית, וכאן אולי לדבר, או אתה חושב שיעביר את זה שנייה ושלישית?
האמת, קשה מאוד לצפות מה הולך לקרות, כי אנחנו, מי שעקב אחרי דיונים בוועדת חוקה, ואני הייתי שם בכל שעות היממה, רואה שיש איזושהי פאניקה מוחלטת שאוחזת את חברי הליכוד. מי שמוביל את זה זה שמחה רוטמן, וכנראה מאחורי הקלעים שר המשפטים. אני לא חושב שיש להם איזו שליטה אמיתית על האירוע. אני חושב שהקיצונים חטפו פה את תנועת הליכוד, שבעבר הייתה תנועה ליברלית, ועושים בה כרצונם. אני כבר לא בטוח אם לראש הממשלה יש אפילו מה לעשות בנידון. אני חושב שהוא במצב הכי חלש שהוא היה אי פעם מבחינת קואליציונית.
אבל אתה יודע, משהו אני לא מצליח להבין, אולי תסביר לי. לפני כחודש ימים, בתוך השיחות בבית הנשיא, הגיע לכאן רעיון חברת הכנסת קטי שטרית, והיא באה מבית הנשיא, היא משתתפת בשיחות, והיא אמרה לי, הגשנו לאופוזיציה איזשהו נייר שאומר כך, זה פורסם פה פעם ראשונה, היא אמרה, אנחנו מסכימים שבנושא מינוי השופטים, ולקחתי את זה רק כדוגמה, 5 קואליציה, 5 אופוזיציה, ואנחנו מחכים לתשובה. יומיים אחרי זה, או יום אחרי זה, הגיעה אליה התשובה, למפיקים של כל התוכנית הזאת, תשובה שלילית. אז אני שואל, למה האופוזיציה מתנגדת לדבר שאתה מלכתחילה, או אתם מלכתחילה, כן רציתם?
אני לא יודע מה דיברו מתוך החדרים של המסע ומתן, כי לא הייתי בתוך החדרים האלה של המסע ומתן.
אני אומר לך, 5 אופוזיציה, 5 קואליציה.
אני לא יודע, אני לא מכיר את הנתון הזה, כי אני לא הייתי שם. אני כן חושב שזה הזמן לעצור הכל ולחזור בדיוק לשם. כי רק בהסכמות רחבות אפשר להתגבר על מה שקורה במדינת ישראל, ואסור לנו לתת לאותם קיצוניים להוביל את החברה כולה. מה שקורה פה עכשיו, ש-20% מהאוכלוסייה שולט בשער 80%, שבאמת מרגישים חסרי אונים. תקרא מה קורה במדינת ישראל, אני מדבר כל היום עם אנשים, ואומרים מה קורה לנו? לא בזה בחרנו. דיברו על יוקר המחיה, דיברו על הכלכלה, דיברו על הגיל הרך, דיברו על הארנונות, על המשכנתאות, דיברו על החיים האמיתיים. במשך 5 חודשים שהממשלה הזאת קיימת, לא התקיים אפילו דיון אחד בנושא החיים האמיתיים של מדינת ישראל. את מי במדינת ישראל מעניינת עילת הסבירות? למי במדינת ישראל חושב שלתת כוח בלתי מוגבל לפוליטיקאים שהם יהיו מעל החוק? זה מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו.
ונפנה את תשומת לבך לכך שבית המשפט העליון התגבר על החלטת הכנסת שפסלה את עזמי בשארה המרגל להתמודד לכנסת, הוא נבחר, והשאר היה ידוע.
אני חושב שיש הרבה מאוד פסיקות של בית המשפט, יש גם, אני יכול לתת לך עכשיו רשימה של פסיקות מהעובדה שבית משפט קבע שבכפר ורדים אסור לאסור על מקוואות, והחליט לפתוח את המקוואות לציבור הדתי חרדי, מהעובדה שבית המשפט העליון הוא הקו הגנה האחרון של לוחמי צה"ל מול טריבונלים בינלאומיים בעולם. הסיבה היחידה שחיילי צה"ל ומפקדי צה"ל לא מגיעים להישפט בהאג, זה כי מבינים שבמדינת ישראל יש בית משפט חזק, עצמאי, מערכת שלטון חוק אחראית ורצינית. ברגע שאנחנו נוריד את זה, אז במקום בית המשפט העליון שיבחן כל מה שקורה אצלנו בדיני מלחמה, אז החיילים שלנו יגיעו להאג ולא יוכלו להסתובב יותר בעולם. אני חושב שאסור לנו לקחת את הסיכון הזה ולפרק את מערכת המשפט הישראלית.
תראה, נתת לי פה דוגמה מצוינת, אני נתתי לך דוגמה הפוכה, זאת אומרת שיכול להיות שצריך לצמצם את עילת הסבירות, לא לבטל אותה?
יכול להיות שצריך לחזור ולדבר, ולמצוא את הנוסחה הנכונה, להגיע להסכמות רחבות, אבל לא יכול להיות שבאופן חד צדדי, יחוקקו פה חוק שישנה את כל מאזן הכוחות שאנחנו מכירים עד היום, וישיר את חיילי צה"ל ללא הגנה משפטית, ויצמצם את מרווח התמרון והלגיטימציה של צה"ל לפעול בכל מיני מקומות. אני ראיתי את זה בעופרת יצוקה וראיתי את זה בעוד מקומות, שהעובדה שיש לנו מערכת משפט כל כך חזקה נתנה לנו לעשות דברים שהיינו חייבים לעשות אותם, ולולא זה לא היינו חייבים לעשות אותם. רק אתמול, אתה יודע, בשיחת אגב, דיברתי עם הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת אייזנקוט, שסיפר לי על אחד המקרים, שלולא בית משפט חזק שגיבה אותו, ככל הנראה הוא לא יכול יותר לנסוע בעולם. ואת זה, זה הדבר הכי חשוב שהם רוצים להסתכן עכשיו, לא יוקר המחיה, לא עובדה שאנשים עכשיו לפני החגים, אף אחד לא יודע אם הוא יכול, לא לטוס לחול. חופשות במדינת ישראל, אנשים עושים חשבונות אם יכולים לצאת אליהם, נכנסים לסופר ואנשים מקבלים פה חום מהמחירים, בוחרים לקחת פחות מוצרים ועושים ברירת מחדל לחוגים של הילדים שלהם. אז הכי חשוב עכשיו לקואליציה ולממשלה הזו זה להתעסק בעילת הסבירות, אולי שיתעסקו קצת בחיים האמיתיים של מדינת ישראל שבחרו בהם בשביל זה?
אתה יודע, אתם הפסקתם, או יצאתם מהשיחות בבית הנשיא, אתם זה האופוזיציה, יצאתם מהשיחות בבית הנשיא, מיד אחרי שקרין אלהרר נבחרה כחברת ועדה. הייתם יכולים להמשיך, כי בעצם קיבלתם את מה שרציתם. למה בעצם פרשתם?
אנחנו לא פרשנו מהשיחות. אנחנו אמרנו לאורך כל הזמן, ברגע שתהיה ועדה לבחירת שופטים, ברגע שהקואליציה
תמנה את הנשיא שלה. אבל יש ועדה, רון.
עכשיו יש ועדה, היא נבחרה לפני שבועיים, ואנחנו עוד פעם מורים, הנה עכשיו יש ועדה, תכנסו את הוועדה ונחזור לשיחות. הדבר היחיד שאנחנו אמרנו, זה שאנחנו לא ניתן לטריקים ושטיקים שמנסה לעשות יו"ר ועדת החוקה יחד עם עדר הקיצוניים שאוספים אותו, בשביל לפוצץ את המערכת. בסופו של דבר מה שקרה, זה שהם אמרו טוב, אנחנו נלך על איזשהו סעיף טכני, לא נבחר אף אחד, וככה נדחה את הבחירה, ובינתיים תוך כדי אנחנו נתחיל לדבר, אבל אי אפשר להתחיל.
לא, תקן אותי, לא נבחרה קרין אלהרר כנציגת האופוזיציה?
ומי נבחר כנציג הקואליציה?
בהתחלה לא נבחר אף אחד, כי הם רצו ש...
בדיוק.
אבל רגע, אבל בוא נבין למה. נבחרה נציגת האופוזיציה, קרין אלהרר, מאחר והם לא רצו, ואפילו הצביעו נגד מינויה של טלי גוטליב. אז בעצם אתם קיבלתם את כל תאוותכם. ודובר על זה שבעוד שבוע, בעוד שבועיים, ימנו את נציגת הקואליציה. לא צודק?
לא, זה לא מה שהיה. קודם כל אנחנו לא...
תקן אותי.
הם לא רצו שקרין אלהרר תיבחר, זה נציב אחר, זה נשמע כאילו...
אבל הם הצביעו בעדה.
העובדה שקרין, הם לא הצביעו בעדה.
כן, הצביעו שישה, אמרו לי פה.
יש כמה חברי כנסת.
שישה. זה בדיוק מה שהיה צריך כדי להפוך את הקערה על פיה, ולדאוג שקרין אלהרר תיבחר. שישה חברי כנסת. היו פה חברי כנסת שאמרו לי, כן, הצבענו בעדה.
אתה יודע, דוד, זה מצחיק אותי, ברגע שבליכוד הופכים את הבחירה לבחירה חשאית, פתאום עמוד השדרה מתגלה. אתה יודע, יש את זה שם, אני מסתכל עליהם לפעמים, ואני לא מאמין שהאנשים האלה, חברי כנסת במדינת ישראל, בתנועה שאמורה להיות תנועה דמוקרטית, שהם כל פעם מתגאים בזה שיש פריימריז, הם יכולים באמת להביא לביטוי את מה שהם מאמינים בו, ואז מגיע המשמעת קואליציונית, והכל הולך. ואז נותנים להם בחירה חשאית, ופתאום אנחנו רואים שיש שם כמה אנשים עם אידיאולוגיה אמיתית, וזה מה שקרה בבחירה של קדימה.
אז מה נפשך, זה טוב ככה, לא?
לא נעמוד את המשפט. זה מה שקרה, אבל לצערי מה קרה, מה ההמשך של אותו יום, שנתניהו לא הצליח לשלוט בקואליציה שלו, ולא מינה נציג של הקואליציה לוועדה לבחירת שופטים, ניסה לעשות איזשהו טריק טכני לדחות את ההצבעה בחודש, וזה מה שלא הסכמנו, אנחנו אמרנו, אנחנו נחזור לדיון בבית הנשיא, ברגע שתהיה ועדה לבחירת שופטים, ברגע שיכנסו את הוועדה כנועל שקיים בכנסת מאז ומעולם, וזה לצערי הם לא עושים, והם לא עושים את זה מסיבה אחת פשוטה, כי ברגע שזה יקרה, כל הדבר הזה יקבל פתאום ממדים נורמליים ויהיה אפשר לדבר. אבל הקיצוניים בקואליציה הזאת לא רוצים את זה, הם עושים הכל בשביל לא להגיע למקום הזה.
תגיד, אבל אתה לא נאחז קצת בפרוצדורה? כי הרי בעצם מי שהתמנתה קרין אלהרר, אז היה לכם שבועיים עד כינוס... הישיבה הבאה לבחירה של נציג הקואליציה כדי לדבר, אבל ברגע שאתם הפסקתם את הדיבורים, הפסדתם שבועיים, אז אתם לא נכנסתם בפרוצדורה כתירוץ?
לא, אני אגיד לך גם יותר מזה, מה יש לדבר שאין ועדה לבחירת שופטים? עכשיו יש ועדה...
לא, יש מלא דברים, הפסקתם את כל השיחות. כן, יש מלא דברים, יש קורונה סניוריטי, יש הוועדה לבחירת שופטים, יש הנושא של פסקת ההתגברות, יש מלא דברים, יש ארבעה נושאים חשובים בתוך כל החקיקה הזאת בנושא משפטי.
אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה, שאתה מאמין ששר המשפטים ייכנס לוועדה? אתה איש שמכיר את המערכת וחי בפוליטיקה הרבה מאוד שנים. אתה מאמין שיכנס לוועדה?
אני לא יודע, חובת ההוכחה עליו.
יפה, אני לא מאמין שיכנס לוועדה. אני חושב שזה חלק מתוכנית גדולה להפיל כל הסכמה שיכולה להיות, כי יש להם איזשהו חלום הזוי של הקיצוניים בקואליציה הזאת, שהם מטפחים אותו במשך הרבה מאוד שנים, ומדינת ישראל היא נזק אגבי למה שהם רוצים לעשות במערכת המשפט שלנו. וברגע שאנחנו ניתן לזה יד, לשיטת הסלמי הזו, אז זה יתחיל בעילת הסבירות, ואחרי זה זה ועדה לבחירת שופטים שלא ממנים, ואחרי זה אנחנו נעבור לחוקים יותר קשים, ובסופו של דבר אנחנו נתעורר יום אחד בבוקר ונבין שאנחנו כבר לא בדמוקרטיה, וזה נשמע כאילו זה עזוי וזה איזשהו חלום בלהות, אבל ככה מדברים גם תושבים של הונגריה, וככה מדברים גם תושבים של מדינות אחרות שזה קרה בדיוק שם. ומה שעצוב זה שדווקא אותם אנשים שהצביעו לתנועות שהן כביכול תנועות לאומיות, ליברליות, הולכים שולל אחרי הדבר הזה. אבל לשמחתי, קם מחנה ליברלי אמיתי, שאנחנו רואים אותו בכל מוצ"ש, מיליוני אנשים, שדרך אגב שמה, אם הסתורף קצת, זה ימין, שמאל ומרכז, שאומרים עד כאן, עד כאן, עשינו טעות, האמנו לקמפיינים האלה, חשבנו שהם באמת הולכים להתעסק במשילות, חשבנו שהם באמת ירו מבעל הבית, חשבנו שהם באמת יורידו את יוקר המחיה ויטפלו בכלכלה, אבל הכל התפוצץ בפנים, ולכן הלחץ של הקואליציה הזו, כי הם רואים את הסקרים, כי הם מבינים מה הולך לקרות, ובגלל זה אני לא מבין, איפה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שקולו לא נשמע כבר יותר מדי זמן, איפה הוא? למה הוא לא עוצר את הטירוף הזה?
תגיד, אני רוצה לשאול, הרי אתה אומר, שאלת אותי בעצם, האם לדעתי תכונס הוועדה למינוי שופטים? כי הרי נקבעו כבר הנציגים. ואני רוצה לשאול, אם היא לא תכונס, מה אכפת לך? הרי זה נשאר כמו שהיה, ואתם תהיו שם כפי שהיה.
ממש לא. אם זה לא יכונס, קודם כל יש...
לא, אם זה לא יכונס במתווה שאתה לא רוצה.
אז עוד פעם אני אומר, קודם כל כרגע יש מחסור אדיר בשופטים בבית המשפט.
זה נכון.
משפט תיאורטי, אבל בפועל אנשים מחכים יותר מדי זמן ליומם בבית המשפט. אנשים לא מקבלים הכרעות. המערכת לא מתפקדת כי מריבים אותה. קודם כל, מחר בבוקר צריכים לכנס את הוועדה ולהתחיל לעבוד. מה שהקואליציה הזאת שכחה והממשלה הזאת שכחה, זה שהיא נבחרה בשביל לעבוד עבור מדינת ישראל. היא לא נבחרה בשביל להתעסק רק בפירוק מערכת המשפט, היא לא נבחרה בשביל ששרת ההסברה תציית נגד לוחמי צה"ל, היא לא נבחרה בשביל ששרים יעלו ויתנפו על פטריוטים ישראלים שמניפים דגל במוצאי שבת, היא לא נבחרה בשביל כל הדברים האלה, היא נבחרה בשביל לעבוד עבור מדינת ישראל, בדיוק דרך אגב כמו שממשלת השינוי, אז לא מזמן זה בדיוק מה שעשתה, לא שמענו את הדברים האלה, למה הכל עבר בצורה כל כך טובה? יוקר המחיה ירד, רפורמת היבוא עברה, רפורמת הבנקאות הפתוחה עברה, היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל מעולם לא היו טובים יותר. ראש הממשלה שעבר לפיד ייסד את פורום הנגב. באמת, עלינו על גל שמדינת ישראל חזרה להיות בדיוק איפה שהיא אמורה להיות, אומת ההייטק של העולם. יצאנו ממשבר הקורונה בצורה הטובה ביותר, ההייטק פרח, תראה מה קורה פה היום.
אבל משהו אחד שאתה צריך להתייחס אליו, הרי בעצם אתה אומר, וכולנו שומעים בדאגה גדולה, על קצינים שמודיעים שהם לא התנדבו, שזה מאוד מאוד חשוב. הקצינים האלה הם חלק מהמערך הלוחם והתומך של צה"ל במלחמה הקרובה, ותהיה כזו. אבל בניגוד למכתבים ולהודעות של שיחות אחרות, הקצינים האלה לא ייתנו את הפרישה שלהם בעברת חוק ביטול עילת הסבירות, או צמצום עילת הסבירות, בקריאה שנייה ושלישית. אלא הם הודיעו, אנחנו מפסיקים מיידית את ההתנדבות שלנו. ואת יודע שגם בנושא הזה, יש כנס של אנשים החשובים ביותר, שכאן החזיקו במושכות של צה"ל, הרמטכ"לים וקצינים בכירים אחרים, שזומנו לפגישה דחופה כמדומני היום, ובישיבה הזאת הם קוראים כולם, תפסיקו לדבר על זה שלא תתנדבו. את יודע אגב, אחד מהם הוא מי שהיה גם רמטכ"ל וגם מפקד חיל האוויר, הוא לא זמן לפגישה הזאת.
אז קודם כל אני מאוד שמח שאתה מאלו שמדייקים וקוראים לזה התנדבות. כי זה מה שאתה יודע, אנשים מדברים על סרבנות, אין פה סרבנות. יש פה אנשים שמתנדבים, הם לא חייבים להתנדב, הם בוחרים להתנדב ולסכן את חייהם למען ביטחון מדינת ישראל, והם לא מוכנים לקחת חלק במדינה שהיא לא מדינה דמוקרטית. הם אומרים, אנחנו לא מוכנים ללכת ולסכן את החיים שלנו עבור ממשלה שאנחנו לא בטוחים אם ההחלטות שלה הן החלטות דמוקרטיות, אם ההחלטות שלה הן החלטות חוקיות, ואם זה לא יסכן אותנו אחרי זה בעולם.
אבל רון, עוד לא עבור החלטות. הם הודיעו שהם לא מתנדבים כבר עכשיו. החוק החשוב הזה מבחינת הקואליציה לא עבר בקריאה שנייה ושלישית.
ועוד פעם אני אומר, הרבה מאוד מהם הוציאו מכתבים, ואני ראיתי את חלקם, שאומרים, אנחנו נפסיק להתנדב במידה וזה יעבור. אין להם דרך אחרת להילחם בדבר הזה. מה שהם עושים זה המקסימום שהם יכולים לעשות. הם צועדים במוצאי שבת, הם נמצאים בכל מקום בשביל להשמיע את קולם, והדבר האחרון שהם יכולים לעשות זה בדיוק את זה. אני מצדיע ללוחמים האלה שסיכנו את חייהם במשך עשרות שנים עבור מדינת ישראל, ואומרים, אנחנו לא מוכנים לחיות במדינה שהיא לא מדינה דמוקרטית. אנחנו רוצים לחיות במדינה שפויה, במדינה מתוקנת, במדינה שאנחנו סומכים על קבלת ההחלטות של הקבינט, של הממשלה. תראה את הממשלה הזאת. לפעמים השרים עולים, נוטפי ארץ, ומגדפים, ואני מסתכל עליהם, ואני אומר, לא יכול להיות שזו הנהגה של מדינת ישראל, לא יכול להיות שזה העם הנאור שיושב בציון, לא יכול להיות שזה קורה לנו.
הרמטכ"ל הזהיר שכל מי שקורא להי התייצבות פוגע בצה"ל ובביטחון המדינה. אז אתה יודע, יש כאלה שקוראים לזה סרבנות, יש כאלה קוראים אי התנדבות או לא להתנדב לצבא בשלב זה, אבל אתה רואה, אויבינו יושבים מנגד, מחככים את ידיהם וצוחקים. והשאלה אם באמת הוויכוח המר והיום הזה בין חלקי הציבור צריך לגלוש גם לצבא. חלק גדול מהאנשים שמשרתים היום ביחידות החשובות האלה, טייסים, 8200 ואחרים, אלו הם שמניחים את התשתית גם לצבא הסדיר, וביום מלחמה הם יצטרכו להיות שם. האם אתה חושב שכאן לא נפגע ביטחונה של מדינת ישראל בעצם זה שהם אומרים, אנחנו לא נתנדב?
קודם כל אני מבין את הרמטכ"ל שעושה את עבודתו, גם שמעתי היום את ראש השב"כ לשעבר שקורא לרמטכ"ל ולראש השב"כ לנקוט עמדה תקיפה יותר, אני לא בטוח אם הם לא עושים את זה בחדרים סגורים, אני לא נכנס לזה, אני חושב שהרמטכ"ל עושה את תפקידו בתנאים קשים מאוד עכשיו, אני כן בטוח, בתור מי שגם היה חבר ועדת חוץ וביטחון, אני בטוח שיושבים עכשיו בחדרים מוכים בוועדות מקבילות לנו בעולם אויבים שלנו, והעצה היחידה שמקבלים זה אל תעשו כלום. תנו להם להתפרק לבד מבפנים, כי הם עושים את זה בצורה נהדרת לבד. אף אחד מהאויבים שלנו לא היה יכול לגרום לנו את הנזק שהממשלה הזאת גרמה בחמישה חודשים. הנזק שנגרם למדינת ישראל בחמישה חודשים, ייקח שנים לתקן אותו, וצריך לתקן אותו מאתמול. כי אם אנחנו לא נתחיל לתקן אותו כבר, אני לא בטוח שאנחנו נוכל לתקן אותו. כי מה שקורה היום בצבא, ומה שקורה היום בכלכלה, ומה שקורה היום ליחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל, שלצערי לא מדברים עליו מספיק, זה משהו שאם לא נתעורר ונתקן אותו, אנחנו נתעורר לגרעין באיראן, ואנחנו נתעורם לפעולות פתאום יותר אגרסיביות מהצפון, כמו חבורה של לוחמי חיזבאללה שעוברת את הגבול, מקימה אוהלים, וצהל לא מצליח לפנות אותם, והסיבה היחידה שלא מצליחים לפנות אותם, כי ביום הראשון היו צריכים לפנות אותם, ביום הראשון, בשעה הראשונה היו צריכים לפנות אותם, ומישהו שם נרדם בשמירה, ויוניס לא מצליח לפנות אותם גם, ואף אחד לא מצליח לפנות אותם גם, וזו הבעיה האמיתית של מדינת ישראל, שהשרים והממשלה הזאת לא מתעסקת במה שהם צריכים להתעסק. הם שבועים של הקיצוניים של הקואליציה הזו.
יושב ראש יש עתיד, ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, אמר על תופעת הסרבנות, חובתם של החיילים להגן על המדינה. אז אני לא כל כך מבין. מי שאמר יאיר לפיד את מה שאמר, הוא בעצם קורא נגד סרבנות. אני חושב שאני אומר בצורה ברורה, מה שהוא אומר בצורה ברורה, סרבנות פוגעת במדינת ישראל.
רק שאנחנו, קודם דייקת דוד ואתה אדם שמדייק בעובדות, אין פה סרבנות. יש פה את ההחלטה שלא להתנדב. האנשים האלה לא חייבים להתנדב, האנשים האלה לא חייבים לעשות מילואים. האנשים האלה הקדישו את חייהם, והרבה מאוד שנים על מנת לשמור על מדינת ישראל בסיכון חיים ממשי. זה הלוחמים
המלחמה לא נגמרה.
המלחמה לא נגמרה, ולצערי אנחנו מקרבים אותה בצעדי ענק. הקואליציה הזאת מקרבת אותנו לסכנה ביטחונית אמיתית בכל יום שהיא קיימת ובכל יום שהיא מתנהגת בצורה הזו. ואין פה סרבנות, יש פה בחירה שלא להתנדב, של האנשים הכי טובים בחברה הישראלית, שאומרים אנחנו לא נשרת ממשלה שאנחנו לא בטוחים שההחלטות שלה הן החלטות נקיות, ואנחנו לא נחיה במדינה שהיא לא דמוקרטית ונשרת את המלוכה. אנחנו לא, במדינת ישראל אין שלטון של מלוכה. וזה מה שאנשים צריכים להבין, ואני מפה גם קורא לקואליציה הזו. זה לא חייב להיות ככה. אפשר לעצור. לא יקרה כלום, אם נעצור עכשיו גם הכנסת יוצאת לפגרה, אם לא תחוקקו את זה ונחזור לדבר. לא יקרה שום דבר אם תראו מנהיגות, לא יקרה שום דבר אם תחזרו לחדר, במשך חודש וחצי שהכנסת גם בפגרה, ואולי נגיע להסכמות, אולי גם לא, אבל אולי נגיע להסכמות, וזה על הראש שלהם שמקדמים את זה בקצב הזה, ואני ראיתי שם את יור ועדת החוקה, לוחץ על הגז בצורה שאתמול היו צריכים לבדוק את הוידאו של ההצבעות, כי לא היו בטוחים שההצבעות הן נכונות, מרוב שהוא עשה את זה מהר, מהפחד שאולי מישהו בקואליציה הזו יתעורר, ויגיד חבר'ה תעצרו, בוא נחזור לדבר. מזה הוא מפחד.
את יודע מה אני מפחד? אני מפחד מהפגנות שיוצאות מכלל שליטה, ראיתי אתמול שלשום את ההפגנות, ראיתי גם מה אומרים כאלה שהם קיצונים דווקא מצד שני, משני הצדדים בעצם יש קיצונים, ואני ראיתי שזה כפסע בין זה לבין מלחמת אחים, זה מה שאני רואה.
המצב באמת, באמת בעייתי מאוד, לצערי, יש הסתה קשה מאוד לאלימות, אתה יכול לשמוע את השרים, שעולה השר קרי והשרה גלית דיסקל, וכל מיני שרים כאלה, וקוראים להם נמושות ומוגלה, וצריך להוקיע אותם, וכל מיני דברים כאלה, שקוראים לגיבור ישראל, שנפצע וכמעט איבד את העין שלו, אומרים לו שזה שריטה, אז ברור שאנחנו נביא את זה לשם. וזה בדיוק האחריות שלהם, הם הממשלה, והם הקואליציה, וזה האחריות שלהם, של ההנהגה, לעצור, ולהגיד בואו ונחזור לדבר. בסופו של דבר המנהיגים, אם עוד נשארו שם כאלה, צריכים לעשות את זה. ואם יש שם קבוצה קטנה אפילו, אותה קבוצה שבחרה לקרין אלהרר, אז היא צריכה להיכנס לחדר של ראש הממשלה נתניהו ולהגיד לו, אנחנו לא ניתן את הכל שלנו לדבר הזה. לא יכול להיות שבן גביר הקיצוני וסמוטריץ' ושמחה רוטמן ינהלו את תנועת הליכוד. לא יכול להיות שמיליוני האנשים שבחרו בליכוד יובלו על ידי האנשים האלה למלחמת אחים, לפגיעה בכלכלה, לפגיעה בדמוקרטיה, לפגיעה בכל דבר שאנחנו הקמנו במדינת ישראל. האנשים האלה צריכים מחר בבוקר, היום בערב, ללכת לראש הממשלה נתניהו ולהגיד, אנחנו לא נצביע. אבל לצערי, הם לא יעשו את זה, כי הם מפחדים משמעת קואליציונית, והם מפחדים מההשלכות האישיות שלהם, והם שמים את עצמם לפני המדינה.
במהלך החודש האחרון, אפילו יותר, חודשיים, אני שומע את ערוצי התקשורת, בעיקר 11, 12 ו-13, שמדברים על פגיעה נרחבת בכלכלה בעקבות הרפורמה. אני שומע את גנץ שאומר, אתם עושים את הכלכלה של מדינת ישראל. אבל מצד שני, אני קורא בעיתון שלא בדיוק המפרגן של נתניהו, והכתבה אומרת כך, עוד הפתעה לטובה, מחירי הדירות ירדו, המדד לא עלה, האינפלציה מתחילה לרדת. העלות הריבית עשו עבודה, מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי, הרבה פחות מכל התחזיות. מחירי הדירות רשמו ירידה של 0.3% באפריל ובמאי, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-7.6. אז אתה יודע, אחד הדברים שהתקשורת אומרת, זה כלכלה, 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 כלכלה. אבל כשאני רואה את הנתונים, והנתונים האלה הם נתונים לא של הקואליציה, אלא דווקא של עיתון רציני, כמו ידיעות אחרונות, והוא אומר שמה הכלכלה מתאוששת. תסביר לי את הסתירה.
אגיד לך את זה בצורה הפשוטה ביותר. נכון, הריביות הגבוהות הורידו את הדרישה לדיור. ברור, אנשים לא יכולים לעמוד בריביות האלה, אז הם לא קונים דירות. מצד שני, זה מזניק את מחירי השכירות, שאף אחד לא מדבר על זה. אבל לא זאת אומרת, זה ככה, אני בקדנציה הקודמת הייתי יו"ר ועדת הייטק. היום, בחירי הענף, שאני בקשר תמידי איתם, אומרים, ההשקעות במדינת ישראל ירדו לכמעט 0%. יש פה ושם איזה השקעות מאוד קטנות במדינה. עשרות מיליארדים של דולרים לא נכנסים למדינת ישראל. זה אומר, פחות במיסים, פחות בשירותים, זה אומר שמדינת ישראל בסופו של דבר לא תהיה לה ברירה. אם היא רוצה לתת את אותו שירות, תצטרך לעלות מיסים. ושקטר הכלכלה הישראלית, ההייטק הישראלי נפגע, אז כל הכלכלה נפגע, כי זה הולך במעגלים. זה לא רק שאותם מתכנת ייפגע. זה גם האנשים שהוא סוחר מהם את המשרד, וזה אנשים שנותנים לו שירותים, וזה הליסינגים, וזה כל ענף במדינת ישראל הולך להיפגע. וזה לא רק בייטק, תדבר עם הבנקים. הבנקים אומרים, ומוכנים גם, אתה יכול לבדוק את הנתונים בבנק ישראל, תבדוק כמה אנשים ביקשו להקפיא, או לדחות את המשכנתאות שלהם. יותר מזה, יש עכשיו בקשה להגדיל את הפריסה של משכנתאות מ-30 שנה ל-35 שנה. תראה לאן הגענו. לקחת משכנתה ל-35 שנה, זה אומר שאנחנו בוודאות מכניסים את אותו אדם שלוקח אותה לגיל הפנסיה שלו. זה מה שבאמת קורה במדינת ישראל. ובסופו של דבר, הכלל האמיתי בכלכלה, זה יציבות וודאות. וברגע שאין יציבות וודאות, אף אחד לא ישקיע במדינת ישראל. וכל יום שעובר, יותר קשה להחזיר את היציבות ואת הוודאות הזו.
טוב, אז זה קצת סותר את מה שאומר דוח בנק ההשקעות האמריקאי, ג'פריס פייננשל גרופ, שאומר כך, לטענה שההייטק נפגע, אתה אמרת את זה גם. ההייטק הישראלי, כך הם אומרים, ימשיך לצמוח למרות הרפורמה. על פי הדוח שנחשף בעיתון בלומברג, נכתב כי התעשייה תצמח על אף התסיסה הפוליטית, והיא תעלה ותצמח עוד ועוד. למרות אי הוודאות הניכרת אנו צופים, כי הצמיחה והבשלה של תעשיית ההייטק תימשך ותיצור בכך הזדמנויות משמעותיות למשקיעים. כך נכתב בדוח של אחד הגופים היותר רציניים בנושא כלכלה. אז איך זה עומד במבחן של מה שאמרת?
אני מאוד שמח שיש דוח שאומר שההייטק הישראלי הוא גוף חזק וטוב, זה נכון, לצערי, בכלכלה. ברגע שלא תהיה יציבות ולא יהיה ביטחון בהשקעה, אף אחד לא ישקיע, גם אתה. אם הם אומרים לך, בוא עכשיו תשקיע בחברה נהדרת, אבל היא נמצאת במדינה שמחר בבוקר יכולים לחוקק חוק שכל מה שידעת מבחינת דיני חוזים כבר לא קיים, כנראה שהיועצים שלך היו אומרים לך לא להשקיע בה. ואם אתה, אנחנו מדברים על נתונים, אז נתוני ה-OECD מראים שהישראלים מבקשים טיפול ביוקר המחיה, ויוקר המחיה במדינת ישראל צפוי לרדת רק בדרך אחת, משבר כלכלי שיקריס את כוח הקנייה. על זה הממשלה הזאת בונה, שהריביות יהיו כל כך גבוהות, שלא יצטרכו לעשות כלום, הריביות יהיו כל כך גבוהות, שאנשים פשוט לא יוכלו לקנות שום דבר, וזה יוריד, ברור שזה יוריד את יוקר המחיה, כי אנשים פשוט לא יחיו במדינה הזאת יותר, ולשם הם מכוונים. ואני אומר לך, וזו קביעה חד משמעית שאני מדבר כל יום עם החברות הכי גדולות בהייטק הישראלי. אם לא יעצרו את זה, קרנות הון סיכון לא ישקיעו בהייטק הישראלי יותר, ויותר גרוע מזה. חברות הייטק ישראליות שקיימות במדינת ישראל יאלצו, ואני אומר יאלצו כי האנשים האלה הם ציונים, ואנשים האלה הם פטריוטים, והם נלחמו להיות במדינת ישראל, יאלצו להעביר את הכתובות שלהם מפה בשביל לקבל השקעות. כי מי שיהיה, הכתובת שלו תהיה במדינת ישראל, הוא יהיה ברווז צולע. הוא יצטרך להוכיח את אותו פי כמה וכמה בשביל לקבל השקעות. ואם הוא יעביר את הכתובת שלו ליוון או קפריסין, אז החיים שלו יהיו הרבה יותר קלים. ולשם אסור לנו להגיע, במשך עשרות שנים נלחמו בשביל לבנות המותג הישראלי. מה שבחמישה חודשים הצליחו להרוס.
אבל תראה, ראש הממשלה קהלה לדעתך מסתבר. בהודעה של ראש המל"ל נכתב, ראש הממשלה עדכן שהחקיקה תושלם בשבוע הקרוב בכנסת, ובמהלך הפגרה הוא יפעל לגיבוש הסכמה רחבה. הסכמה רחבה, זה קצת מרגיע אותך?
אתה מבין, אני חייב, לפעמים שאני שומע דברים כאלה, אני אומר לעצמי, או שהוא מזלזל באינטליגנציה של הציבור, או שאני כבר לא יודע מה. עכשיו הוא אומר דבר כזה, אנחנו נעביר את החקיקה בכנסת, בשביל שהקיצוניים שסוחטים אותו יירגעו, שיגיד להם, הנה, העברתי לכם את החקיקה. ומצד שני, בוא נדבר, אבל על מה יש לדבר, כבר העברת את החקיקה.
בנושא אחד בלבד. בנושא אחד בלבד, יש עוד ארבעה, יש עוד
עוד... בוא אני אגיד לך מה יקרה. ברגע שנעביר את עילת הסבירות, הדבר הראשון שהם יעשו זה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, זה ברור. זה מה שהם רוצים, זה הרי הולך לשם. לא בשבילי שאני שומע כל מיני תיאוריות אחרות, זה התיאוריה האמיתית. ואחרי זה אתה תראה שרים מפטרים את כל היועצים המשפטיים של המשרדים שלהם, כי הם לא נוחים להם, לא נותנים להם לעבוד, ואחרי זה אולי גם נגיע לכנסת, ואחרי זה כל שר יהיה פה חצי מלך, כי אף אחד כבר לא יכול לבדוק את ההחלטות שלו. כל החלטה שהוא מחליט היא סבירה. וככה אנחנו נתעורר מחר בבוקר למדינה שהיא כבר לא דמוקרטית. ואני קורא מפה לראש הממשלה נתניהו. פעם היית מנהיג, פעם היית יודע לדפוק על השולחן. אז אני לא יודע מה יש לבן גביר, איזה כוחות אדירים יש לו מול ראש הממשלה נתניהו, אבל זה הזמן לקרוא לו ולהגיד לו, החקיקה לא תעבור במושב הזה, שנשאר לו בדיוק שבוע. תנשמו, תחזרו לדבר. לא תצליחו לדבר, נדבר אחרי זה, נחשוב מה אנחנו עושים. אבל האחריות הבסיסית שלו כראש ממשלת ישראל שביטחון המדינה בידיו היא לעצור היום.
טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על החקיקות שלך.
זה טוב.
חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות. אנחנו חווים שוב ושוב לתדמתנו את התופעה המזעזעת של התעללות בחסרי ישע. אתה יודע, אני ראיתי לפני כמה שבוע מצלמות שהוצבו בגן, ומסתבר שהגננת, שהייתה גננת מאוד מאוד ותיקה, הייתה מתעללת בילדים. אני שמעתי על דברים כאלה גם במקום שבו אני גרתי, ברעננה. הדברים האלה הם דברים כל כך בלתי נסבלים, כל כך מרגיזים, שאנשים יכולים לצאת מדעתם ואפילו לעשות מעשה כנגד אותם אנשים שמתעללים בפעוטות שלהם. ואתה רוצה להכיל את החוק הזה גם על גני ילדים ולהגביר את האכיפה מול התופעה המזעזעת של ההתעללות. ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. א', תבורך. שתיים, אני אומר, אבל למי יהיה סמכות ללכת למצלמות האלה? כי המצלמות האלה חודרות לפרט. והאם כל פקח בעירייה יוכל לראות את זה? איך הדבר הזה ילך בעצם? העברת את החקיקה. איך זה יהיה?
אז קודם כל, החקיקה הזאת היא חלק מחקיקה גדולה שאני מקדם לגיל הרך מהיום שנבחרתי לכנסת. לפני זה הייתי גם ראש מינהל החינוך בעיריית פתח תקווה וגם ראש העיר, והגיל הרך זה משהו שאני לקחתי על עצמי כמשימה, ואני חושב שזה משהו שנפל במדינת ישראל, זה לא נפל בממשלה הזאת הספציפית. במדינת ישראל הגיל הרך הוזנח, הגיל הרך מתחיל מגיל לידה ועד גיל שלוש. זה שלוש שנים שמשום המדינת ישראל לא לוקחת עליהם אחריות והן פרטיות לגמרי. וממשיך אחרי זה לעד גיל 6. מה שאנחנו בעצם אומרים, זה שאנחנו מבקשים שיותקנו מצלמות בגני הילדים, מהסיבה הפשוטה. אחד, אף אחד לא יכול להגן על הילדים האלה. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם. ואני חושב בגישה שלי, שזה גם טוב לצוותים. כי בסופו של דבר, אם יש תלונה, יבוא הצוות, יראה את המצלמות, ויפריך אותה. אני מאוד מקווה שכל תלונה תופרך. אני לא הייתי רוצה, אני לא במקום של... אני מאוד אופטימי, ואני חושב שיש כמה תפוחים רקובים בתוך המערך הזה, אבל רוב נשות הצוות הם אנשים שבאמת באו משליחות ואוהבות ילדים ואוהבים ילדים. ומה שאנחנו בעצם מבקשים זה להקים מנגנון בתוך העיריות, אצלי זה היה אגף לגיל הרך שאני הקמתי בעיריית פתח תקווה, שיוכל לבוא ולבדוק את המצלמות האלה. וזה מתחבר לחקיקה שאנחנו הולכים להעביר על כל אדם שהורשע או הוא עומד לדין בעבירה של התעללות בקטין, לא יוכל לחזור למקצוע.
כי זה כבר עברת להצעת חוק הבאה שרציתי לדבר איתך.
כן, זה מכלול כזה, כן.
כן, אבל אני רוצה להגיד, אתה יודע, קודם כל אמרתי שוב כאן תבורך 10 פעמים. אנשים באמת יושבים בבית ולא יודעים אם הילד שלהם או הילדה שלהם נמצאים במקום בטוח, והדבר שזה יעשה, וזה לא אמרת, אבל אני בטוח שגם חשבת על זה, זהו עצם התקנת המצלמות ייצור מצב שאנשים יחששו לגעת בתינוק. וזה הדבר הכי חשוב, אני חושב. החשש לפעמים גורם שהעבירה לא תעשה. והפסקתי אותך בעצם בנושא הצעת חוק נוספת, למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות. כן, יש העסקה של אנשים שהורשעו בעבר גם בפדופיליה.
דוד, אתה לא תאמין בחלק מהמחקר שעשינו, דרך אגב, את ההצעות האלה אני מקדם עם יור הקואליציה אופיר קאץ, שתחום הגיל הרך הוא מאוד יקר לליבו, ואנחנו עושים את זה ביחד. אתה לא תאמין שבבדיקה שעשינו, אנשים שנעצרו על חשד של התעללות בחסר ישע, בזמן שהם מחכים למשפט, הלכו לעבוד בגן ועיר אחרת. דבר שמטריף את הדעת. החוק הזה בעצם יסגור את הפרצה הזאת. זה אומר שאדם שהורשע בעבירה כזו, לא יוכל לחזור לעבוד עם ילדים יותר. אף פעם. אני לא רוצה שאנחנו קבענו 18 שנה, אבל אני אומר, זמן ארוך מאוד מאוד, שלא יוכל להתקרב לילדים. אני לא מוכן שאדם שהורשע בעיר X ילך לעבוד בעיר Y. הילדים של אין הבדל בין הילדים, ואנחנו נרחיק אותו מהמערכת. וזה, כמו שאמרתי, זה הולך להיות חלק מחבילת חקיקה של ממש, אני לא יודע אפילו, תוכנית חירום לגיל הרך. אנחנו, אתה יודע, זה צוות קאס, שתינו קאס, אז זה קל לקרוא לזה בשם. ואנחנו נביא לזה, ואנחנו לא, שנינו לא נרפה מהנושא הזה. דרך אגב, עשינו את זה הפוך, שאני הייתי בקואליציה פעם שעברה, סידמנו את זה ביחד שאני מהקואליציה, ועכשיו שהוא מהקואליציה, ואנחנו לא נפסיק. עד שלא תהיה הסדרה מסודרת לגיל הרך במדינת ישראל, ויהיה רצף חינוכי אמיתי מגיל לידה ועד סוף המסלול של אותו ילד במערכת החינוך של מדינת ישראל. לא יכול להיות שהמדינה תפקיר את הילדים האלה בתקופה הכי קריטית להם. ואני אגיד לך עוד משהו. כל המחקרים מראים שדווקא בשנים האלה, אם משרד החינוך היה משכיל ומקצה משאבים גדולים יותר בשנים האלה, הוא היה יכול לצמצם משאבים בשלב מאוחר יותר. כי זה השנים הכי קריטיות להתפתחות של הילד.
צודק, צודק, צודק. עוד הצעת חוק. העסקת נוער בגיל צעיר למטרות פרסום. אני מכיר קצת את הנושא הזה. ילדות בגיל 11-12 כבר מתחילות, אתה יודע, בעקבות ההופעות של אחרות בטיק טוק, והדבר הזה שהופך לממש, הייתי אומר, אפילו מגפה. בחורות צעירות רוצות להיות שחקניות, אז אם זה לא בטלוויזיה, זה בטיק טוק. הטיק טוק יש לו אולי תכונות טובות של לימוד וכך הלאה, אבל יש לו גם דברים מאוד מאוד רעים, והעסקת נוער בגיל צעיר, כחלק מהראייה של מה שקורה ברשתות החברתיות, לפעמים יכול להוביל למקומות לא רצויים. אנחנו יודעים, קראנו, שמענו בשנים האחרונות, על בחורות שנוצלו, והחוק שלך בעצם אומר שנערות ונערים בגיל 15-18 בפוטו בצילומים לצרכי פרסום תתבצענה אך ורק עם אישור מפורט מההורה, ויותר מזה אתה אומר שיהיו נוכחים בצילומים.
נכון. בעצם הצעת החוק הזאת היא באה בעקבות יותר מדי פניות שהגיעו אליי. דרך אגב, רוב הצעות החוק שאני מגיש הם באים מהציבור. אני באמת, באמת אוהב לקבל פניות ציבור, אני באמת אוהב לרדת לרזולוציות אמיתיות עם פניות ציבור, לדבר עם האנשים ולבנות משהו, מנגנון שיהיה מנגנון אמיתי וטוב, שישמור על כל הצדדים באירוע הזה. והיו יותר מדי פניות של נערות צעירות בגילי 14 ו-15 שהגיעו לסוכנים במרכאות.
והוטרדו מינית.
ופתאום המשרד של הסוכנת זה הדירה שלו. והם לא יודעות את הדבר הזה, והם לא יודעות שמגיעות לשם, ומבטיחים להם חלומות גדולים, ופרסום, ואתה יודע, היום, בעידן של הרשתות החברתיות, הנושא הזה הוא הרבה יותר פרוף. ומה שאני בעצם בא ואומר, אני לא הולך לפגוע לאותם צעירות וצעירים בחלום, אבל אני כן אומר, יש להם הורים, או אפוטרופוס, שהחובה שלו היא לשמור עליהם, הוא ייתן הסכמה מפורשת, דרך אגב, הוספנו גם לחוק, שגם הילד, גם אותו קטין, ייתן את ההסכמה המפורשת שלו, שלפחות הוא ידע למה הוא בא, מי הפרטים, מה המנגנון, מה הוא הולך לעשות, ואני מאוד מעודד גם את ההורים להיות שם, חלק מהחוק זה לתת את האפשרות להורה להיות שם במידה והוא מבקש. כי מה שהיו עושים עד היום, הם אומרים לא, ההורה מפריע, אז שלא יגיע. אין דבר כזה יותר. מגיעים עם אפוטרופוס, או עם ההורים, לכל מקום כזה, וזה יוריד לאפס את נושא ההטרדות המיניות, או כל דבר פסול שיכול לקרות במקום הזה, כי אם ההורה שם, אני מניח שאף אחד לא ינסה אפילו.
אז כל הכבוד להצעות החוק הללו, אני מאחל לך שתעביר אותם במהירות. יושב ראש ועדת המשנה לבנקאות, חבר הכנסת רון כץ, יש עתיד. תודה.
תודה רבה, דוד.
שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.